טוב, אני רוצה לדבר על מגילת אסתר מההקשר ההיסטורי שלה. מההקשר ההיסטורי, זה אומר שני דברים יכולים להיות בהקשר ההיסטורי. אחד, זה ההקשר ההיסטורי ביחס לסיפורים אחרים בתנך, לספרים אחרים בתנך. השני, זה ההקשר ההיסטורי ביחס לאירועים היסטוריים שקרו באותה תקופה שלא מופיעים בתנך. עכשיו, לפני שנתחיל, אני אגיד איזושהי הקדמה. הקדמה לנושא הזה של ניתוח של ספר לפי ההקשר ההיסטורי שלו, שאני חושב שזה דבר שהוא לפעמים מאוד מאוד חשוב. אני אגיד גם, אני אתחיל עם למה זה חשוב כאן במגילת אסתר. מגילת אסתר, אם אנחנו קוראים אותה, מסתכלים על הסיפור בגדול, בעצם הסיפור הזה לא נתן לנו שום דבר. זאת אומרת, הסיפור התחיל מזה שהיה גזירה של השמדה, נגמר שהגזירה הזאת התחיל במצב מאוד מאוד רגוע, הכל מאוד טוב, הכל מאוד פשוט, פתאום יש גזירה של השמדה, פתאום הגזירה של השמדה מפסיקה, וחזרנו למצב ההתחלתי. אז בעצם לא התקדמנו בשום דבר. מספרים את זה, יש איזו בדיחה כזאת, שאני מצטער מראש, הבדיחה היא לא מצחיקה, אבל זו בדיחה עם מסר, שפעם איזה רבי אחד הלך עם כל החסידים שלו בשדות, ופתאום כמעט דרסה אותם רכבת. אז הרבי אמר, טוב, אז אני גוזר על הרכבת שתתהפך ויהיה לה תאונה. ואז אחד החסידים אמר, אבל מה יקרה לכל האנשים שנמצאים שם, כל האנשים שהם לא אחראים? אז הרבי אמר, טוב, אז אני גוזר שהרכבת לא תתהפך. ונעשה נס והרכבת לא התהפכה. אז זה, בעצם הסיפור הזה הוא סיפור שהוא בערך כמו מגילת אסתר. הייתה גזירה שכולם ימותו, ובסוף הייתה גזירה שלא כולם ימותו, ונשארנו באותו מקום. את השאלה הזאת, או את האמירה הזאת, אומרת הגמרא במסכת מגילה בצורה קצת שונה. הגמרא מופיעה לכם במקום מספר אחד. שואלת הגמרא, אי הכי, הלל נמי נעימה. זאת אומרת, אולי בוא נאמר הלל בפורים. או במלאכות, זה בצורה של שאלה. למה לא אומרים הלל בפורים? ואז יש כאן שלוש תשובות. אנחנו אולי נחזור אחר כך לשתי התשובות הראשונות. התשובה השלישית, אומר רבה, תשובה מפורסמת, אקתי עבדי אחשוורוש ענן. עדיין אנחנו עבדי אחשוורוש, אומר רבה. עכשיו רבה אמר את זה בערך 800 שנה אחרי סיפור מגילת אסתר, וכבר הם כבר מזמן לא עבדי אחשוורוש. זאת אומרת, כבר מאז אחשוורוש הגיעו היוונים, הגיעו הרומאים, אנחנו כבר לקראת סוף התקופה הרומאית, אבל אומר, אנחנו עדיין עבדי אחשוורוש. במילים אחרות, לא התקדמנו בכלל, או מגילת אסתר לא קידמה אותנו בשום דבר. ולכן אני חושב שכשמנתחים את מגילת אסתר, חייבים להסתכל על ההקשר ההיסטורי, לראות בהקשר ההיסטורי מה בעצם כן עשתה מגילת אסתר מחוץ לגבולות של המגילה. עכשיו, זה, אני רוצה להביא כמה דוגמאות מהתנך, דוגמאות אחרות, איך אפשר לראות שההקשר ההיסטורי נותן לנו נקודת מבט אחרת ממה שאנחנו רואים בספר עצמו. אני אתן שתי דוגמאות לניתוח ממקורות אחרים בתנך, ושתי דוגמאות ממקורות מחוץ לתנך. דוגמאות ממקורות מתוך התנך, אני אתן דוגמה קצרה, זה ספר יונה. ספר יונה, שהספר עצמו, אם אתה מסתכל רק על הספר בלי המקורות החיצוניים לספר, הספר הזה הוא לא ברור. לא ברור למה יונה רוצה לברוח מהשם, לא ברור מה הלחץ הגדול לא ללכת לנינווה, לא ללכת ולתת להם את הנבואה, אלא אם כן אתה קורא את הסיפור הזה בהקשר ההיסטורי של ספר מלכים. וכשאתה קורא את זה דרך ספר מלכים, ואתה מבין שיונה הנביא צריך ללכת לנינווה, כשישראל סוף סוף נעמדת על הרגליים שלה, וממלכת ישראל סוף סוף נהיית ממלכה חזקה, ובמקביל במזרח ממלכת אשור מתחזקת והולכת, ויודעים שעוד כמה זמן יהיה מאבק בין אשור לבין ישראל, והוא הולך להחזיר בתשובה את עיר הבירה של אשור, את נינווה. במקביל אליו הנביא עמוס והנביא מיכה, וגם אולי קצת ישעיהו, הולכים להחזיר בתשובה את ישראל, והשאלה מי יעשה כאן את העבודה יותר טוב, האם אלה שיחזירו בתשובה את ישראל או אלה שיחזירו בתשובה את אשור. ויונה כמובן לא רוצה להצליח במשימה, הוא לא רוצה להחזיר את אשור בתשובה. כל הסיפור הזה לא מופיע לנו בספר יונה, זה מהקשר ההיסטורי בספר מלכים. אז זו דוגמה אחת שנותנת לנו את המשמעות של ספר יונה. שוב, אני חושב שבכוונה ספר יונה מסתיר את זה, אבל זה לא השאלה שלנו בשיעור הזה. דוגמה נוספת היא ספר קהלת. ספר קהלת, ספר שהוא מאוד מאוד מעניין, כשאלה, כספר פילוסופי. ספר פילוסופי שמדבר על האדם שלא מוצא תכלית בעולם הזה, לא מוצא תכלית בעולם הזה, אחרי, גם אם הוא הכי עשיר והכי חכם. נשמע נחמד, סיפור פילוסופי מעניין. כשרואים אותו בהקשר ההיסטורי שלו, או כשמנתחים אותו היסטורית, הוא מקבל משמעות הרבה יותר עמוקה. למה? נתחיל מספר קהלת עצמו. ספר קהלת, למרות שברור שזה דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, ברור שזה שלמה המלך, אומרת הגמרא בבבא מציעא, בבבא בתרא, שמדברת על כל הספרים ומי כתב אותם, אומרת אמירה מאוד מעניינת, את ספר קהלת כתבו חזקיה ובית דינו. חזקיה ובית דינו חיו בערך 300 שנה אחרי שלמה המלך. למה אמרו שהם כתבו את זה? התשובה נמצאת בתוך ספר קהלת. ספר קהלת מתחיל, מדברים על קהלת בגוף שלישי. דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל, הם מדברים על קהלת. אחרי 12 פסוקים אני חושב, זה מתחיל, אני קהלת בן דוד מלך בירושלים, פתאום קהלת מדבר בגוף ראשון. בסוף הספר, הפסוקים האחרונים, ועוד היה קהלת וכו' וכו', מדברים על קהלת בגוף שלישי. אז מי אמר את זה? קהלת או לא קהלת? ההסבר הוא פשוט, כמעט את כל הספר, מפרק א' פסוק י' ב' עד כמעט סוף הספר, אמר קהלת, שלמה המלך. אמר שלמה המלך ודיבר על כל הבעיות של למצוא תכלית בעולם הזה, והתשובה שלו היא שהוא לא מצא. הוא לא מצא תכלית. שוב, גם על זה אפשר לנתח את זה בצורות שונות, אולי יש שם כמה דעות שונות בתוך כל זה, אבל הספר הזה לא מגיע לאיזושהי מסקנה. ובאו חזקיה ובית דינו, ואמרו, הנה תראו, זה המסקנה של קהלת, שהוא לא מצא, בואו נוסיף לזה הקדמה, נוסיף לזה סיכום, והקדמה והסיכום הם בעצם נותנים לנו את המשמעות של הספר. ואת כמה פסוקים בהתחלה ובסוף שהוסיפו חזקיה ובית דינו, נותנו את המשמעות, אנחנו פסטום מסתכלים אחרת על מה שאמר שלמה המלך. עכשיו, את האמירה הזאת, זו אמירה, אני חושב שהיא מאוד מהפכנית, לבוא ולהגיד, כמעט כל הספר הוא הווה אמינה, שהוא לא מה שנשאר למסקנה, זה לא הדבר שהוא, זה לא הדבר האמיתי, זה לא הדבר הנכון, זה לא, אני אומר, זה הגמרא אומרת. היא אומרת, שחזל רצו לגנוז את ספר קהלת, אבל לא גנזו אותו כי תחילתו בדברי תורה, וסופו בדברי תורה. תחילתו וסופו זה דברי חזקיהו ובית דינו. האמצע זה דברי שלמה. עכשיו, בהקשר ההיסטורי, ההקשר ההיסטורי מאוד חשוב. אם זה היה סתם אנשים תיאורטיים, אז בסדר, ספר פילוסופיה מעניין. אבל אם אנחנו מנגידים את חזקיהו מול שלמה, זה, כשאנחנו לומדים וקוראים את זה בספר מלכים, זה נותן משמעות הרבה יותר עמוקה. שלמה הגיע לפסגה, לפסגה של החוכמה, לפסגה של העושר, לפסגה המדינית, של שלום, של כוח של המדינה הזאת, ובתוך הפסגה הזאת הוא אומר, אני לא מוצא את התכלית. חזקיהו היה בשפל, היה בעוני הכי גדול בתוך מצור, שגם כשנגמר המצור היה להם שנתיים שלא היה מי שיזרה את השדות, אז לא היה להם אפילו אוכל. במצב המדיני הכי נמוך, כל ירושלים, כל ממלכת יהודה הייתה שרופה. כל ערי יהודה היו שרופות, חוץ מירושלים שנשארה במצור. במצב שאתה לא יודע בכלל האם יש עתיד, מצד שני, במצב הרוחני, עם הכי הרבה תקווה. ובמצב כזה הוא אומר, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, פתאום ההקשר ההיסטורי נותן לנו מקום הרבה יותר עמוק לספר קהלת. אז זה דוגמה שנייה. אני אתן שתי דוגמאות אחרות. אגב, אני מתעכב על הדוגמאות, כי נראה לי שהדוגמאות האלה הן אפילו יותר יפות מהשיעור עצמו. אז תסלחו לי. בעיקר הדוגמאות הבאות של ההקשרים ההיסטוריים שנתונים שיש לנו מחוץ לתנך. אני אתן דוגמה אחת מפורסמת, דוגמה אחת שהיא פחות מפורסמת. דוגמה מפורסמת יותר, מלחמת ארבעת המלאכים והחמישה אצל אברהם אבינו. מלחמת ארבעת המלאכים והחמישה, כשקוראים את זה, זה נראה כמו, מיד אומרים לך, התנך בכוונה אומר הארבעה את החמישה, ברור שהחזקים יותר זה החמישה, החלשים יותר זה ארבעה, סך הכל ארבעה מלאכים, והוא באופן מפתיע ארבעת המלאכים מנצחים. כשאתה לומד את ההקשר הגיאוגרפי, הסיפור הוא לגמרי אחר. כשמגיעים תדעל מלך גויים ושנער ואילם, כל הדברים האלה הם ארצות ענקיות, שבעצם מדובר כאן על כל מסופוטמיה. כל האזור של בבל, כל האזור של בין הנערות, משהו הרבה הרבה יותר גדול ממלכת ישראל. הרבה יותר גדול מארץ ישראל. והם באים למסע כיבוש של המזרח התיכון, מדובר כאן על אימפריה. עכשיו, כנראה שזה ההמשך של האימפריה האקדית, האימפריה אולי הראשונה בהיסטוריה. מלחמה של אימפריה שבאה לכבוש, או למסע של, לא רק של כיבושים, אלא של דיכוי מרד במזרח התיכון. ומולם עומדים חמישה מלכים. מה זה המלכים האלה? גם מספר יהושע שמונים 31 מלכים, אנחנו יודעים שכל כפר קטן, ראש הכפר נקרא מלך. אז חמשת המלכים זה חמישה ראשי כפרים קטנים. וחמישה ראשי הכפרים הקטנים האלה עומדים מול אימפריה של כל המזרח התיכון. וכשאתה קורא את זה, זה ברור, התיאור של התנ"ך, כשהוא מתאר את המלחמה, הוא לא מתאר את המלחמה. זאת אומרת, הארבעה עומדים מול החמישה, והמשך התיאור זה ויאנוס מלך סדום. אין כאן מלחמה בכלל. עכשיו, אם רואים את ההקשר ההיסטורי, או את ההקשר הגיאוגרפי, מבינים שכל התיאור הזה הוא תיאור ציני, הוא תיאור סרקסטי של המלחמה הזאת. ארבעה מול חמישה. אז זה למשל פרט שלא מופיע לנו בתנ"ך עצמו. דוגמה שנייה, זה, אני אומר את זה כהשערה, אפילו נגיד השערה פרועה, כי זה דבר שעוד לא מצאתי אותו בספרים, וזה גם לא בטוח שזה נכון מבחינה היסטורית, אני גם אגיד לכם למה. למה זה לא בטוח. אני רוצה לדבר על מלחמת משה רבנו נגד סיחון, משה ועם ישראל נגד סיחון מלך האמורי. לא ברור לנו בדיוק מתי זה קרה מבחינה היסטורית, כי יציאת מצרים לא ממוקמת בדיוק בהיסטוריה. אין החלטה היסטורית מתי למקם אותה, מסיבה פשוטה, כי ההיסטוריונים לא כל כך מאמינים דווקא ביציאת מצרים, או לא מוצאים עדויות מאוד חותכות ליציאת מצרים, ולכן לא ממקמים אותה, ולכן יש לנו כמה השערות היסטוריות מתי הייתה יציאת מצרים. ההשערה המרכזית שעליה אני אדבר עכשיו היא שפרעו ששיעבד את ישראל היה רעמסס השני. גם זה עדיין לא ממקם לנו בדיוק, גם אם זה פרעו שמשעבד את ישראל, זה לא ברור אם זה הפרעו של יציאת מצרים, או הפרעו שגזר על לזרוק את הזכרים, לזרוק את הבנים ליאור, שזה היה בערך 100 שנה לפני יציאת מצרים, זה היה 80 שנה לפני יציאת מצרים כשמשה נולד. זה השערה המקובלת, יש גם השערות אחרות שהן גם מקובלות, אבל זה השערה המרכזית. אז דבר ראשון אני הולך לפי השערה הזאת. אותו רמסס השני, היה לו מלחמת קדש, זה נקרא, או קרב קדש, שנמצא בסוריה, מול האימפריה החיתית. עכשיו, גם האימפריה החיתית, סיפור מאוד מאוד מעניין מבחינה היסטורית. האימפריה החיתית, לא, כמעט ולא דיברו עליה כעל אימפריה בכל ההיסטוריה, עד שמצאו את כל הגנזים ואת כל הכתבים החיתיים, מצאו את זה במאה ה-19, ואז פתאום הבינו איזה אימפריה ענקית הייתה בכל אזור טורקיה. לא מדברים עליה הרבה בתנ"ך, כי עם ישראל כמעט ולא הגיע לטורקיה. ממלכת ישראל או ארץ ישראל זה בעצם מדרום לזה, והאימפריה החיתית היא איפשהו בתקופה הזאת של יהושע בן נון, היא כבר נגמרה. זאת אומרת, עיקר סיפור האימפריה החיתית היה כשעם ישראל היה משועבד במצרים, במילים אחרות היא לא כל כך מעניינת אותנו, או לא כל כך עניינה אותנו. מה שכן, לאימפריה החיתית הייתה מלחמה עם האימפריה המצרית, מלחמה של שליטה. שניהם, האימפריה בצפון והאימפריה בדרום, בדרך כלל הגבול הוא בארץ ישראל, מה שקרה בעצם בכל מהלך ההיסטוריה. בכל מהלך ההיסטוריה, תמיד האימפריה הצפונית מול האימפריה הדרומית, זה היה גם אצל היוונים, סלבקוס ובטלמי, זה היה אצל בבל אשור מול מצרים, בבל מול מצרים, זה קרה אפילו עד המאה ה-19, כשהצרפתים שלטו בסוריה והבריטים שלטו במצרים, והמלחמה איפשהו באמצע בארץ ישראל. אותו דבר היה עם הממלכה החיתית. בין שניהם הייתה ממלכה שנקראת ממלכת אמורו. ממלכת אמורו כנראה ממלכת האמורי. ובקרב קדש שהסתיים כנראה בניצחון חיתי, או הסתיים בהסכם שלום, הסכם שלום שיש לנו את ההסכם הזה, את נוסח ההסכם גם במצרית וגם בחיתית, גילו את זה גם בגנזים המצרים וגם בחיתיים, וזה הסכם השלום הראשון שכתוב לנו בהיסטוריה שיש לנו את הנוסח, זה ההסכם השלום הזה, הוחלט שממלכת אמורו היא תהיה תחת שלטון חיתי. היא נשארה כממלכה מתחת האימפריה החיתית. ואני חושב שזה רקע מאוד מעניין לסיפור של מלחמת משה וסיחון. דבר ראשון, משה מגיע לסיחון, וכמו כל העמים האחרים, הוא מבקש לעבור דרכם. כל העמים סירבו מסיבות כלכליות, לא רוצים מים, לא רוצים לתת לחם. והוא פתאום, זה לא רק סיבה כלכלית, סיחון בא ויוצא לקראתו למלחמה. למה הוא יוצא לקראתו למלחמה? התורה אומרת לנו, כי עם יצא ממצרים. לאור הרקע ההיסטורי, אנחנו מבינים, זה מלחמה בין שתי מעצמות. מגיעים אנשים מהמעצמה הדרומית ממצרים, לשטח של המעצמה הצפונית, לממלכת החיתים. ולכן הוא יוצא לקראתו למלחמה. וברגע שמשה, שעם ישראל מנצחים את סיחון מלך האמורי, הם בעצם מנצחים את הגבול הדרומי של ממלכת בני חת. זה פעם ראשונה שהם נלחמים מול המעצמה השנייה. מול המעצמה השנייה, מעצמת החיתים, וכנראה שההשפעה הזו היא השפעה מאוד מאוד חזקה. השפעה מאוד חזקה, בגלל שכשמגיעים אחר כך לבני ישראל, אומרת רחב למרגלים, שמענו שניצחתם גם את מצרים וגם את סיחון מלך האמורי, במילים אחרות, אתם התגרתם בשתי המעצמות ביחד. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מעניין, כי לא היה אף פעם שארץ ישראל הייתה עצמאית. אף פעם בהיסטוריה ארץ ישראל לא הייתה עצמאית, תמיד היא הייתה מתחת לאחת מהמעצמות. פעם ראשונה שמגיע עם ואומר, אני לא רוצה להיות לא מתחת לאלה ולא מתחת לאלה, אני רוצה להיות עצמאי. באמת בהיסטוריה של ארץ ישראל, שלוש תקופות בלבד, ארץ ישראל הייתה עצמאית ולא תחת מעצמה, זה היה הממלכה הישראלית, בתקופת התנ"ך, בתקופת בית ראשון, זה היה ממלכת החשמונאים ומדינת ישראל של היום. לא היה דבר כזה חוץ מאלה, זה אומר במילים אחרות, בארץ ישראל יכולים לשלוט או תחת אימפריה אחרת, או ישראלים יהודים, לא פלסטינים או משהו כזה, אבל זה כבר שלא נגלוש לפוליטיקה. אמירה אחרונה מעניינת על זה, על הנושא של הממלכה החיתית, יכול להיות שזה פשט מעניין לפסוק אחד שהוא לא ברור. באים ואומרים, אחרי שניצחו את סיחון, יש פסוק שאומר, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. פסוק שהוא לא ברור לכשלעצמו. השאלה מי זה, על כן יאמרו המושלים. מושלים יכול להיות בעברית משתי אפשרויות שונות, או מלשון משל, מי שאומר משל, או מלשון למשול, אלה ששולטים. הרבה יותר הגיוני לשונית להגיד אלה ששולטים, כי אני לא חושב שמתנו בתנך, מתנו את המילה משל, אבל לא מתנו את המילה מישהו שהוא מושל אומר משלים. בכל זאת, הפירוש המקובל הוא על המושלים, אלה שאומרים משלים. אני רוצה לטעון שאם זה ככה, אז אולי רמז על החיתים. החיתים הם המושלים, הם אלה שמושלים באמורי, והם אמרו בואו חשבון תיבנה ותיכונן עיר סיחון, זאת אומרת לקחו את סיחון מלך האמורי, הושיבו אותו בחשבון עיר מבצר ואמרו אתה תשמור על הגבול הדרומי שלנו, זה תיבנה ותיכונן עיר סיחון, ולכן זה מנותן את המשמעות על המלחמה הזאת. עד כאן זה היה הקדמה, הקדמה להראות דוגמה למה לפעמים צריך להכיר את ההיסטוריה החיצונית, את ההיסטוריה החיצונית, כדי שזה ישפיע על הבנת הפשט. זה החשוב להקדמה הזאת, כי יש הרבה אנשים שאומרים שזה לא נכון. זאת אומרת, שכל מה שאנחנו צריכים לדעת כבר מופיע בתנך. אפשר להתווכח על זה. לכן בשביל זה היה הקדמה. בואו נחזור למגילת אסתר. מגילת אסתר, אני רוצה למקם אותה מבחינה היסטורית, משני דברים. גם לפי האירועים ההיסטוריים שלא כתובים לנו בתנך, וגם איך ממקמים את זה, לפי הכותרת, שמדברים איתנו כאן על ספר עזרא, איך זה מסתדר או איפה זה נמצא יחסית למה שאנחנו קוראים עליהם בסיפורי בניין בית שני, סיפורי עזרא ונחמיה. עכשיו כאן זה משימה מאוד מאוד קשה. משימה מאוד קשה בגלל שהשאלה ההיסטורית של מה קרה בממלכת פרס היא שאלה מאוד מאוד מסובכת. למה היא מסובכת? יש כאן תופעה שאני חושב שלא קרה בכלל בכל ההיסטוריה. כל תקופת הממלכה הפרסית לפי חז"ל היא בערך 50 ומשהו שנה. לפי ההיסטוריה שלומדים היום, שוב בכל הפקולטות להיסטוריה, לפי המדע ההיסטורי, תקופת הממלכה הפרסית היא בערך 200 שנה. זאת אומרת יש כאן פער של 150 שנה שאופס נעלמו. או שהם נעלמו לחז"ל, או נגיד אחרת הם נולדו להיסטוריונים שהם המציאו אותם. זה פער שהוא קשה להבין מה זה פער כזה. מה קרה בזמן הזה? עכשיו, אנחנו יודעים על כמה אירועים שהיו בזמן הזה. אנחנו יודעים על כמה אירועים בהיסטוריה, כמו של עזרא ונחמיה, שתי עליות לארץ ישראל. אנחנו יודעים על סיפור המן. השאלה היא כמה הזמן עבר בין לבין. מה קרה באמצע? אנחנו כמעט ולא יודעים. מה עוד קרה בעולם התורה? אנחנו יודעים שהיה אז את אנשי הכנסת הגדולה. אנשי הכנסת הגדולה אנחנו יודעים כמה תקנות שהם תקנו, אנחנו יודעים כמה דברים להם שלומדים מהמשנה. אישים שאנחנו מכירים משם זה רק עזרה ונחמיה בהתחלה, ושמעון הצדיק בסוף. מה קרה באמצע? אין לנו שום דבר. ואנחנו לא יודעים אם זה 200 שנה או 50 שנה, מה היה באמצע, אין לנו שום דבר. גם כמעט כל התקנות שלהם שמופיעות לנו במשנה או בגמרה, הן תקנות עזרה. בשנים הראשונות. מה היה באמצע זה, זה משהו שהוא נעלם. מה עושים עם הפער הזה? יש בדרך כלל שתי אפשרויות. אחת שבאה ואומרת, אנחנו מקדשים את מה שאמרו חז"ל. מה שאמרו חז"ל זה נכון, הם ידעו יותר טוב מההיסטוריונים, וכנראה יש כאן איזושהי טעות להיסטוריונים. אפשרות שנייה, ההיסטוריונים צודקים, ההיסטוריונים יודעים היסטוריה, יש להם יותר כלים לנתח את ההיסטוריה. חז"ל ביססו את מה שהם אמרו על ניתוח פסוקים, על ניתוח האירועים שאמרנו. הידיעות ההיסטוריות של חז"ל לא היו מושלמות, כמו שהידיעות שלהם באסטרונומיה לא היו מושלמות. לא חייבים לקדש את דברי חז"ל בנושא הזה. מה שאני רוצה לטעון זה את שניהם. גם לא צריך לקדש את חז"ל וגם לא צריך לקדש את ההיסטוריונים. חז"ל, כמו שאמרתי, מהסיבה הזאת, ההיסטוריונים זה גם לא משהו מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, אם תראו בספרי ההיסטוריה, מופיע לכם כאן במקור 3, הגרסה המקובלת שרשום כאן, רשום כאן רשימה מאוד מדויקת של כל המלכים, כל השנים, נורא נורא מסודר, הנה, ההיסטוריה יודעת. זה לא נכון. ההיסטוריה לא יודעת. למה? כי כל ההיסטוריה הפרסית שהם כנראה כתבו הרבה מאוד מההיסטוריה שלהם, ההיסטוריה הפרסית היא כולה נשרפה. הייתה שריפה גדולה, כל המידע ההיסטורי של הפרסים לא נשאר מזה שום דבר. כל ההיסטוריה שהם יודעים זה רק מהיסטוריונים יוונים שכתבו את ההיסטוריה הפרסית. רק מהיסטוריונים יוונים, כמו למשל הרודוטוס, הוא המרכזי שבהם, שהרודוטוס כנראה, לא כמו יוספוס פלביוס שהיה אחר כך רומאי, הרודוטוס גם כתב כנראה הרבה שטויות. מה זה אומר שטויות? הרבה הוא הוסיף מהדמיון שלו, מהזיכרון שלו, הוא ממש לא היה מדעי. גם הרשימה הזאת של המלכים זה מין פאזל כזה שאספו. יש משהו שהרודוטוס סיפר על דריווש, והיסטוריון אחר שכתב למישהו אחר, אז אמרו, טוב, זה לא מסתדר, אז יש דריווש הראשון, ויש דריווש השני, ויש דריווש השלישי, והארטחשסטה גם יהיו שלושה, והנה עשינו לנו איזושהי רשימה. יכול להיות שזה לא נכון. זאת אומרת שהיה רק דריווש אחד, וזה כן אותם סיפורים אפשר לתאם את זה. זאת אומרת, יש לנו כאן מין פאזל כזה שבנו, שגם הוא לא מוכרח להיות כמו שהוא. ולכן אני לא מקדש לא את זה ולא את זה. יש תיאוריה שכתב דוקטור חיים חפץ, פורסמה במגדים, שהוא בא ואומר, בואו נראה איך נבנה את הפאזל הזה אחרת, שהוא גם יתאים עם חז"ל. וזה מאמר שהוא מאוד ארוך ומורכב, וכאן מופיע לכם רק הסיכום שלו, שלא נקרא אותו, אבל הוא מסדר אחרת את המלכים, והנה הכל כן מסתדר. לכן מה שאני רוצה לומר, שקשה מאוד למקם את זה היסטורית, זה כמו שאתה הולך על איים קטנים של מים שצפים, ופתאום אחד תובע ואחד יוצא, אתה לא יכול באמת למקם ולהגיד מתי זה היה. לכן קשה למקם את זה במדויק. אז אני אגיד שתי השערות, גם אם אנחנו לא יודעים בדיוק את הרקע. השערה אחת שהיא השערה המקובלת, וזה, אם אנחנו מחברים את זה להיסטוריה הכללית, שהחשברוש הוא קסרקסס, מכונה קסרקסס או אכשריאש. זה נשמע, אכשריאש וקסרקסס זה מילים מאוד מאוד שונות, אבל הסבר את זה פשוט, כי קסרקסס הוא לא קסרקסס. את המילה, את ה-X שהיווני קוראים חטא. ולכן קסרקסס הוא אכשריאש. זה דומה מאוד לחשברוש, שזה אחד מההוכחות לזה, זה הפעם האחרונה שמופיע אחשוורוש במגילה שלנו, תסתכלו, זה מופיע במקור מספר 2, ויצם המלך אחשרש קרי, אחשרש כתיב, קרי אחשוורוש. אז זה יכול להיות מאוד שאחשרש הוא אחשריאש, הוא קסרקסס. עכשיו, קסרקסס, אם אתה מחבר את אחשוורוש שהוא קסרקסס, יש סיפור או אירועים היסטוריים מאוד מאוד חשובים שקרו בתקופתו. קסרקסס הלך להילחם, לכבוש את יוון. הלך לכבוש את יוון, זאת אומרת, הוא לא רצה למלוך רק מהוד ועד כוש, אלא גם להילחם נגד היוונים. לפי הכתבים ההיסטוריים שראינו, זה כנראה הייתה המלחמה הגדולה ביותר בהיסטוריה עד כה. זאת אומרת, היו לו כנראה כ-5 מיליון מגויסים, 2.5 מיליון מתוכם היו אנשי צבא שהלכו להילחם. הוא נסע עם כל הצבא האדיר הזה לכבוש את יוון, רובם היו לוחמי יבשה, היוונים השכילו להילחם בצורה ימית, בקרב סלמיס, קרב מאוד מפורסם, ניצחו, הביסו את החשברוש. קרב סלמיס הוא כנראה אחד הקרבות החשובים ביותר בהיסטוריה, לפחות בהיסטוריה של המזרח התיכון. למה? כי היוונים עדיין לא כבשו את המזרח התיכון, אבל זה גרם לזה שהיוונים יכבשו בעתיד את המזרח התיכון, אחרי שהם ניצחו את החשברוש, גרם לזה שארץ ישראל, מאז שאנחנו מכירים אותה, עד אותו רגע, היא הייתה תמיד תחת החסות המזרחית. היא הייתה בהשפעה אסיאתית. מאותו רגע היא נהפכה להיות תחת השפעה אירופאית, או נגיד אחרת, תחת תרבות המערב. וזה בעצם עד היום. זאת אומרת, זה מה ששינה את ההיסטוריה של ארץ ישראל. הקרב הזה הוא קרב כל כך מהותי. מה כתוב על הקרב הזה במגילת אסתר? התשובה היא לא רק שכלום, אלא שזה נראה כאילו בכוונה מדלגים עליו. אני אתן דוגמה. כתוב בפסוק הראשון, אחשוורוש מולך מהודו ועד כוש. הודו וכוש אלה הגבולות שאנחנו מכירים של התנך. הודו המקום הכי מזרחי שיש לנו בתנך, כוש המקום הכי דרומי שיש לנו בתנך, ותשאל את עצמך מה המקום הכי מערבי בתנך שיש לנו? התשובה היא תרשיש. תרשיש זה יוון. במילים אחרות, כשאומרים לך מהודו ועד כוש, תדע לך, בכוונה לא אמרנו מקום אחר. לא אמרנו מקום שהוא זה שניצח את אחשוורוש. במה שלא מופיע בפסוק הראשון, זה הסיפור של זה הסיפור ההיסטורי כאן. אני אמשיך עוד מה לא כתוב לנו. הסיפור מתחיל בשנת 3 למולכו. שנת 3 למלך חשברוש, כל הסיפור של ושתי, ואופה אנחנו קופצים לשנת 7 למולכו. מה קרה בארבע שנים האלה? התשובה היא קרב סלמיס. והתשובה הזאת היא גם משפיעה על כל מהלך המגילה. באמת, כשאתה שואל את עצמך מה המסיבה הגדולה שיש לנו, 180 יום של מסיבה שכולם חוגגים, זה מסיבת הניצחון לפני הקרב הגדול. זה הבעיה של מי שעושה מסיבת ניצחון לפני קרב. זה מסיבת הניצחון או ההכנות, לפי הכתבים, אותם כתבים היסטוריים, ההכנות לקרב סלמיס ערכו 4 שנים. 4 שנים שהכינו את הקרב. אז זה חצי שנה שכל שרי פרס ומדי וכולם מתאספים ואוכלים ושותים ומתארגנים לקרב, לקרב כזה גדול. וזה הקרב המפואר, ואחרי זה אנחנו יוצאים לקרב סלמיס, עליו המגילה לא מספרת, ופתאום בשנת 7 למולכו אנחנו רואים מלך מאוד מאוד מפוחד, מלך מובס. איך רואים את זה? רואים שני אנשים שרוצים לרצוח אותו. רואים מלך שסגור בחצר הפנימית, ואף אחד לא רשאי להיכנס לחצר הפנימית כי הוא מפוחד. ככה זה מלך שהוא מפחד אחרי תבוסה. רואים מלך שכל פעם מפחד. רגע, אז המן לטובתי, המן נגדי. הוא רוצה לכבוש את אסתר, הוא לא רוצה. יש כאן כל הזמן מלך שהוא מפחד אחרי הפסד. ולכן הוא מחפש מי נאמן לו ומי לא נאמן לו. זה מלך של אחרי קרב סלמיס. עכשיו, קרב סלמיס לא מופיע אצלנו. אני חושב שזה כמו שכשרואים סרט למשל, ופתאום יש סצנה מאוד מאוד מזעזעת, לפעמים במקום שהצלם מצלם את הסצנה, הוא מצלם את הפרצוף של מי שרואה את הסצנה. הוא מצלם את פרצוף כזה שעושה, ואתה מבין מהפרצוף שלו מה קרה בסצנה. זה אני חושב, מגילת אסתר היא לצלם את הפרצוף של הממלכה שרואה את קרב סלמיס. טוב, אם ככה, אם זה לא מופיע שם, ואני חושב שזה לא במקרה שזה לא מופיע שם, אז מה המגילה הזאת רוצה ללמד אותנו? מה המגילה רוצה ללמד אותנו? אני אגיד את זה אחרת, אם קרה אירוע היסטורי כל כך חשוב, שהוא חשוב לנו, לעם היהודי, מה המגילה רוצה ללמד אותנו? אני חושב שעם מה שהתחלנו, ללמד אותנו משהו על ההנהגה הדתית, של עם ישראל. המעבר מתרבות המזרח לתרבות המערב, לתרבות של יוון, הוא מעבר שלטוני. תרבות המזרח שתמיד היא שלטון שליט אחד, חזק, שליט בשר ודם, יחיד וחזק, לתרבות המערב ששם, כמו שאנחנו יודעים ביוון, ההתחלה של הדמוקרטיה, ושיש קבוצה גדולה שהיא ביחד שלטת, וזה לא השליט האינדיבידואל. מגילת אסתר מראה לנו מה החסרונות של שליט אחד חזק, כמו אחשוורוש, ובינתיים הם מפסידים לממלכת יוון שהולכת, התרבות הזאת הולכת לשלוט על עם ישראל. וגם במקביל זה מה שקורה בעם ישראל. מהמנהיג האחד, הנביא שיש לנו בכל דור שמעביר את התורה, אנחנו עוברים מנביאים לאנשי כנסת הגדולה. ואנשי כנסת הגדולה זה פתאום קבוצה אחת שהיא המנהיגה של עם ישראל כקבוצה, וכמו שאמרתי, אין לנו שם בעצם כמעט אף אדם שהוא אדם מפורסם, שליט מפורסם. זה התקופה הבאה שיש לנו. והנה אנחנו עוברים לאנשי הכנסת הגדולה, משם לסנדרין, משם אנחנו נעבור בעצם לרבני יבנה, ולכל הרבנים עד תקופתנו אנו. שזה לא מנהיג אחד חזק, והנה עברנו מפה לשם. איפה מספרת את זה מגילת אסתר? היא מספרת את זה בשני הפרקים האחרונים. שני הפרקים האחרונים, שהנה יש לנו מצוות חדשות, ואולי מצוות דרבנן הראשונות שיש לנו, שזה מצוות חנוכה, מצוות פורים, זה לא מצוות שקבע אותם הרב, או הנביא. זה מצוות שאסתר, המלכה, ששוב, גדלותה בתורה, אני לא יודע מה הייתה גדלותה בתורה, אני יודע מה הייתה גדלותה שהייתה צדיקה, שהייתה מנהיגה, אבל היא באה וכותבת לחכמים, והיא אומרת להם, כתבוני לדורות. והם מסכימים, ומי הם אותם חכמים אנחנו לא יודעים, אבל זה משהו שנוצר מתוך העם, משהו הרבה יותר דמוקרטי. והנה עברנו לצורת דתית אחרת, שוב, כמו שקרב סלמיס העביר מפרס ליוון, מגילת אסתר אומרת, בואי, זה המראה של קרב סלמיס בתרבות היהודית. אז הנה משמעות אחת של מגילת אסתר, שמענו שפורצת הרבה מעבר למגילה עצמה, וכמו שמענו, התקדמנו מאז. התקדמנו, היא קדמה אותנו צעד אחד, מי שלא רוצה לראות בזה התקדמות, אפשר גם על זה לדון, אבל משהו שהשתנה מאוד מעד מגילת אסתר, והנה התחיל תקופת תורה שבעל פה, תקופת הזוהר של חכמים. אז זה ההקשר ההיסטורי שלא בתוך התנך. אני רוצה לעבור להקשר, אם כן יש שאלות עד עכשיו? שאלו, זה היתרון של קבוצה קטנה. טוב. אז אני אעבור טוב, אז נשאיר, אז אולי יישאר הרבה זמן של שאלות בסוף, ואז באמת תשאלו כל מה שאתם רוצים. אני עובר להקשר ההיסטורי שיש בתוך התנך, סיפור עזרא ונחמיה. איפה אנחנו ממקמים את סיפור המגילה בתוך סיפור עזרא ונחמיה? יש לנו בעצם שני הקשרים, או שני רמזים בתוך התנך, שיכולים לעזור לנו למקם. אחד זה בתוך מגילת אסתר, השני זה בתוך ספר עזרא. בתוך מגילת אסתר, מקור מספר 4, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. הנה זה ההקשר היחיד בתוך המגילה שמחבר אותנו לאירוע אחר שמופיע לנו בתנך, אירוע גלות יהויכין. אלא שיש לנו כאן שאלה פרשנית, מי הוגלה עם הגולה אשר הוגלתה? האם זה מרדכי עצמו, או אחד מהרשימה שהיה, יאיר או שמי או קיש? ואם נרצה עוד לסבך את זה, או לסבך את זה יותר, הגמרא אומרת שהרשימה שמופיע כאן היא לא הרשימה המלאה. זה רשימה של כמה אנשים מרכזיים בתוך כל השושלת הזאת. ואת קיש, איש ימיני, זה קיש אביו של שאול, שחי בערך 500 שנה קודם, אז כנראה שיש לנו עוד רשימה ארוכה שם. כן? דבר ראשון מבחינה לשונית בעברית, למשל כשאני אומר לך, דוד בן ישי עבדך משיחך. מי הוא עבדך משיחך? דוד או ישי? דוד. נכון? אז זה הבן. לעומת כשאני אומר, צריך לחפש דוגמה הפוכה.
לא בגלל שהוא בן, בגלל שהוא דוד.
נכון. לא, אבל לפעמים מדברים על הבן, לפעמים דוגמה שמדברים על האב. טוב, זה יש מחלוקת הזה על מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. האם זה מתתיהו כהן גדול או יוחנן כהן גדול? כן ולא, כי מתתיהו, כשמתתיהו היה, אז הוא כנראה לא היה כהן גדול, כי היה אז, כי זה היה בשלטון היוונים. אבל כאן יש מחלוקת במתתיהו בן יוחנן. אני מנסה לזכר בדוגמה, אבל יש דוגמאות שמדברים על האבא. עכשיו, השאלה, אני חושב מי אמר זה, למה זה לא מרדכי? זה בעצם בגלל סיבות היסטוריות. כי מאז גלות יחוניה עד התקופה של אסתר, התקופה של זאת, קשה להעריך כמה זמן זה היה, בוא נגיד בין 70 שנה ל-110 שנים. זה קשור למה שאמרנו קודם.
מגלות יחוניה.
עכשיו, כן. לא, גם בין יחוניה לצדקיהו לא היה כל כך הרבה זמן, אבל אם אנחנו מדברים כאן על מרדכי, זה אחרי 70 שנה של גלות. גם מגלות צדקיהו היה 70 שנה. יחוניה, אז זה עוד... יחוניה...
אז יש...
כן.
לפני הסיפור של
החשמיאש, נכון.
כשזה נגמר, זה 70 שנה של הגלות שהיה לפעמים את המקדש. בעוד 18 אולי נגיד ככה, תלוי איך אנחנו מסתכלים לזה.
כן. אז זה מה שאמרנו בתחילת השיעור של איך אנחנו ממקמים מבחינה היסטורית את הספר הזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה למצוא. עכשיו, לכן האמירה הזאת שמרדכי עצמו הוא גלה, היא אמירה, אני לא אגיד בעייתית, אבל היא קצת קשה. שוב, אפשר להסביר את זה גם ככה, אבל לכן כל הסיפור ההיסטורי הזה הוא סיפור מאוד מאוד קשה. אני לא אגיד כאן משהו מוחלט, אני רק אגיד שזה כאן עוד דוגמה ש אפשר להסביר את זה או ככה או ככה, ולכן גם יש מעריכים את זה ל-110 שנים אחרי הגלות, ואז זה עוד יותר קשה להגיד שזה מרדכי בעצמו גלה. אז זה הרמז שיש לנו בספר אסתר, במגילת אסתר. בספר עזרא יש לנו רמז קצת יותר מדויק, זה מופיע לכם במקור 5, ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. עכשיו, גם זה לא חייב להיות. הכתבו שטנה, זה נשמע כמו גזירת המן. לא כל המפרשים אומרים שזה גזירת המן. יכול להיות זה השטנה של להפסיק לבנות את בית המקדש. אבל שוב, זה מסדר לנו, הנה, אנחנו יודעים עכשיו איפה נמצא אחשוורוש. אז בואו נסדר את זה רגע פחות או יותר בסיפור. ספר עזרא ונחמיה מתחיל עם הצהרת כורש. הצהרת כורש שיכולים לעלות לבית המקדש עם כלי המקדש. יצא לעלות ליהודה, להקים את בית המקדש עם כלי המקדש, הם מתחילים לעשות את זה, באמצע יש הפסקה. עולים לארץ ישראל, המנהיגים הם זרובבל בן שנתיאל, המנהיג המדיני, יהושע בן יוצדק, הכהן הגדול, והם מתחילים, זו העלייה הראשונה. אחרי זה יש הפסקה של בניין בית המקדש. הפסקה מסיבות של, שוב, של השלטון הפרסי, אנשים ששלחו להם מכתבים, והשלטון הפרסי הפסיק את זה, ומפסיקה עבודת בית המקדש כנראה ל-18 שנה. נגיד זה כנראה, אני אומר, מינימום 18 שנה, כמו שראינו בתוך ההיסטוריה הפרסית, מאוד קשה לדעת מספר השנים, אבל זה מינימום 18 שנה. זה ממשיך אחר כך בתקופת עזרא ונחמיה. עזרא ונחמיה, שוב, עלייה שנייה עזרא, עלייה שלישית נחמיה, והם ממשיכים את הבנייה מחדש. ההפסקה הזאת באמצע, בתוך ההפסקה הזאת רשום הפסוק שלנו. זה אומר שאת מגילת אסתר אפשר למקם בתוך ההפסקה הזאת שבאמצע. שם קורה כל הסיפור הזה. עכשיו, ההפסקה הזאת הייתה הפסקה מאוד מאוד קשה. תסתכלו במקור מספר 10. במקור מספר 10, אני אחר כך אחזור לאחרים. חגי פרק א'. הנביא חגי יש לו 4 נבואות שכולם מדברות על נושא מרכזי אחד. הנושא הזה של אנחנו, שהוא בא ומדבר על אנחנו בהפסקה של בניית בית המקדש. וזה מה שהוא אומר להם, העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב. אתם כולם יושבים כל אחד בבית שלו ובית המקדש עדיין יושב חרב. למה יושב חרב? יושב חצי בנוי כי אנחנו בהפסקה. הוא מדבר איתם על זה שהם כולם מיואשים. הם כולם מיואשים בגלל הבית שחרב. אנחנו יודעים שזה הפסקה של 18 שנה או יותר. הם לא ידעו שזה הפסקה. לפי החשיבה שלהם, אולי זה נגמר. הייתה הצהרת כורש, הלכנו, בנינו, ופתאום הפסיקו לנו, והגאולה התרסקה באמצע, והיא לא תמשיך יותר. והם מיואשים, כי הם איבדו את הכל. אנשים עניים, מסכנים, עזבו את הארץ שלהם, ואפילו גאולה אין להם. זה תקופה מאוד מאוד מייאשת, שבמיוחד לכבודה, הקדוש ברוך הוא בא ונתן לנו נביא, הנביא חגי. בתוך התקופה הזאת קוראת לנו מגילת אסתר, לפי הפסוק ההוא. ומגילת אסתר, אני חושב שזו אמירה מאוד מאוד חזקה. לדעת כשקוראים את מגילת אסתר, תחשבו בינתיים מה קורה בארץ ישראל. בארץ ישראל אנשים מנסים לעלות, מנסים לבנות בית מקדש ולא מצליחים. עכשיו תראו כל מיני מדרשים וכל מיני דברים שאנחנו מכירים, איך זה נראה לאור האמירה הזאת. למשל שהם יושבים ונהנים בסעודה של אחשוורוש, וחכמים שואלים למה הם נהנשו, כי הם נהנו בסעודתו של אותה רשע. הם נהנים בסעודתו של אותו רשע כי הם יושבים ושותים, כשהאחים שלהם בינתיים מחכים לאישור לבנות את בית המקדש. כשאומרים שהם שותים בכלים מכלים שונים, והמדרש הזה כלים מכלים שונים זה כלי בית המקדש, אני לא יודע אם זה פיזית כלי בית המקדש, כי כמו שאמרנו כבר כורש הרשה לעלות עם כלי בית המקדש, אבל זה אתם יושבים ושותים עם כלים, כשכלי בית המקדש מונחים עכשיו באיזה מחסן ביהודה, מחכים שיבנו את בית המקדש. וזה מה שאתם עושים. עכשיו, האמירות האלה, הראיתי את זה ממדרשי חז"ל, זה גם כנראה מאוד מאוד חזק מופיע בתוך המגילה עצמה. הבאתי לכם כאן שלוש דוגמאות, אחד מהם התיאור של ארמון בית המקדש. חור, כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף וגלי כסף ועמודי שש, מיטות זהב וכסף על רצפת בת ושש ודר וסוחרת. אין אף בניין בתנ"ך שמתואר בצורה כל כך מפורטת, כל כך מפוארת, חוץ מארמון אחשוורוש ובית המקדש. במילים אחרות, הם יושבים בתוך הארמון הזה, הארמון המפואר, במקום לשבת בבית המקדש. זה האמירה, כבר בפרק א'. אפשר להשוות את זה, אני לא אקרא את זה כאן, אבל באמת לתיאור של בניין שלמה שהוא בנה את בית המקדש. ביטוי מעניין שראיתי רק עכשיו, שראיתי את זה, על ראש העמודים מעשה שושן, כתוב בבניין שלמה. מעשה שושן נשמע כמו מעשה שושן, בפשט זה לא שושן הבירה, אלא שושן כמו שושנה. אבל כשבמגילת אסתר, כשמדברים כל הזמן על העמודים שבשושן, זה מזכיר את זה. כמובן שהתיאור של אסתר נכתב אחר כך, אולי התיאור של אסתר בא להזכיר את המעשה שושן הזה. אז זה דוגמה אחת. הכלים כבר דיברנו, כלים מכלים שונים, מול עזרא פרק א', כל כלים לזהב, כל הכלים שעלו לירושלים. מקור 8, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור, עטרת זהב גדולה, תכריך בוץ וארגמן. תיאור שמאוד מאוד מתאים לבגדי הכהן הגדול, בגדי התכלת. אז הנה אתה יוצא כמשנה למלך, נמצא שם בארמון עם בגדים כאלה, במקום לומר את הבגדים האלה מישהו אחר צריך ללבוש במקום אחר. מישהו אחר צריך ללבוש במקום אחר בירושלים. פתאום התחושה הזאת, שאתם נמצאים וחוגגים שם בשושן, כשבארץ ישראל מנסים לבנות משהו שאתם לא עוזרים לו, אתם לא, זה פתאום מאיר באור מאוד מאוד רע את כל מה שקורה בשושן הבירה באותו זמן. סתם אמירה מאוד מאוד מעניינת, זה שמעתי, אמירה שמעתי מהרב סמט. הרב סמט אומר, מאוד מאוד מפליא לקרוא את שני התיאורים האלה. אתה קורא את התיאור של בשושן, כאילו מתעלם מזה שבינתיים בארץ ישראל בונים עכשיו ממלכה מחדש. הנה מגיעה הגאולה בארץ ישראל. ואתה קורא את התיאור בארץ ישראל, ואתה אומר, מתעלם מזה שיש גזירת המן, גזירת השמדת העם היהודי. מתעלמים מזה. כמעט מתעלמים מזה חוץ מהפסוק האחד שקראנו, שגם הפסוק הזה הוא פסוק מאוד מפתיע, כי הוא לא אומר, כתבו סתנה על העם היהודי. כתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים, על מי שנמצא עכשיו ביהודה וירושלים. רק עלינו כאן, לא על העם היהודי. זה מין הסתכלות מאוד מאוד צרה. אף אחד לא מסתכל על כל העם היהודי. עכשיו, אמר הרב סמט משהו מאוד מעניין. הוא אומר, ההיסטוריה חוזרת. אפשר לראות את זה פחות או יותר בשנות ה-40 של המאה הקודמת. שנות ה-40 של המאה הקודמת, כל העיתונות וכל היהדות אירופה, בכלל לא מדברת על זה שהנה בונים ומקימים עכשיו מדינה. כבר יש מחתרות, כבר יש, מתחיל להיות צבא, מתחיל להיות שטחים, יישובים, בנייה, קרן קיימת לישראל, בונים עכשיו גאולה לישראל, בינתיים בארץ ישראל, והם זה לא מעניין אותם, וזה גם הגיוני שלא מעניין אותם, כי הם בדיוק באמצע שואה. ואתה מסתכל בארץ ישראל על ההתייחסות לשואה, וגם היא, אני לא אגיד שלא מעניינת, אבל קצת מאוד יהודים הלכו לעזור שם, וכן התוכניות שהיו שם, התוכניות האופרטיביות, מה לעשות עם השואה הזאת שמתקרבת, זה היה כשרומל, הגנרל הגרמני הגיע מכיוון מצרים, הם פתאום חושבים על תוכנית הכרמל או כל מיני תוכניות של מה יקרה ליושבי יהודה וירושלים, מה יקרה איתנו. ואת ההסתכלות הזאת של התחלנו לבנות כאן איזושהי גאולה ואנחנו הולכים לאבד את זה. ואתה פתאום רואה בדיוק הדבר הזה, השואה והתקומה, זה כמו אסתר ועזרא. זה פשוט ההיסטוריה חוזרת. וזה מה שאני חושב שהוא מלווה את ספר, את מגילת אסתר, משהו שהוא מאוד עצוב. אני חושב שוב, דיברנו על זה כבר קודם, שחלק מהתיאורים הם תיאורים סרקסטיים. מרדכי יצא מלפני המלך, הוא תיאור סרקסטי, הוא לא צריך לצאת בבגדים האלה לפני המלך. זה שאסתר באה ואומרת, שמי שנכנס אל החצר הפנימית, אחז דתו להמית, אנחנו שוב חושבים על מישהו אחר שנכנס אל החצר הפנימית, ואחת דתו לעמית, שזה הכהן הגדול, שיכול להיכנס לחצר הפנימית, לקודש הקודשים, ומפחד אם הוא ימות או לא ימות, אם המלך קרא לו או לא קרא לו, שהמלך הוא מלך מלכי המלכים. זה הסתכלות מאוד עצובה על מגילת אסתר. אבל כן יש לנו משהו אופטימי. יש לנו כאן משהו מאוד מאוד אופטימי, שזה ההמשך של ספר עזרא. ובספר עזרא פתאום, באופן מפתיע, אחרי 18 שנה, או יותר, הם מקבלים אישור לבנות את בית המקדש. ופתאום הם מקבלים אישור, ופתאום הכל יפה, ופתאום ממשיכים לבנות, ואפילו אנשים שנלחמים עם עם ישראל ביהודה, ולא רוצים שיבנו את בית המקדש, כל הגויים הצרים, מנסים למנוע את זה, ולא מצליחים. השלטון הפרסי הוא מאוד מאוד פרו-יהודי. ומי שקורא את מגילת עזרא, את ספר עזרא, לא מבין מה קרה פה. אבל מי שקורא את מגילת אסתר, פתאום כן מבין מה קרה פה. כי פתאום עכשיו, בראש הפירמידה הפרסית, יושבים להם מרדכי ואסתר. וגם מרדכי ואסתר, כשהם כותבים את איגרת הפורים, ואומרים, כתבוני לדורות, והיא שולחת לחכמים, כתבוני לדורות, מי הם אותם חכמים שהיא שולחת? מי הם אותם הכתבוני לדורות? וזה אנחנו יודעים מחזל, שעזרה, שמתחיל לתקן תקנות, והוא ההתחלה של אנשי הכנסת הגדולה, הוא יושב בירושלים. עכשיו, עזרה היה קצת יותר מאוחר. לכן אמרנו שפורים, כנראה זה התחלה, זה מה שמבשר את ההתחלה של אנשי הכנסת הגדולה. אז הנה, יש כאן איזשהו קשר, אתם, אנשי ישראל, אתם הסנדרין, אתם ממשיכי התורה, תזכרו את אלה שיושבים שם בחוץ לארץ. תזכרו גם אותנו, יש לנו איזשהו מקום ומעמד בהיסטוריה היהודית, בהיסטוריה היהודית הדתית. ואתם צריכים אותנו. וגם אנחנו צריכים אתכם, אנחנו צריכים אתכם כמי שיזכרו אותנו כחלק מסיפור הגאולה. ועזרה צריך את אסתר, כי לולא העזרה של אסתר או שלהם, לא היו מקבלים את ההמשך של בניין בית המקדש. והנה, אם אנחנו שאלנו בתחילת השיעור מה המשמעות של מגילת אסתר לאורך ההיסטוריה, מחוץ לגבולות האלה, אז ראינו גם בעצם את בניין בית המקדש השני, וכל התקופה הזאת ש... לצערנו 500 שנה אחר כך נגמרה אחרת, אבל יכלה להיגמר בצורה הרבה הרבה יותר חיובית. אבל אנחנו גם ראינו את זה, שבזכות זה שאמר כתבוני לדורות, עם ישראל זוכר את מי שהיה בחוץ לארץ. ואני חושב שמה שעשה את השינוי, זה הקשר הזה, החיבור הזה בין יהדות התפוצות ליהדות ארץ ישראל. לדעת שיהדות התפוצות צריכה את ארץ ישראל, צריכה את ארץ ישראל בשביל המהלך ההיסטורי, כדי להשתלב בתוך המהלך ההיסטורי ולא איפשהו להיבלע בתולדות העמים. ויהדות ארץ ישראל, וזה אני חושב אמירה שאנשים בארץ ישראל לא כל כך מבינים, צריכים את יהדות התפוצות. צריכים את יהדות התפוצות. החיבור ביניהם אני חושב שנותן את המשמעות גם לכאן וגם לכאן. שאלות? כן.
כן.
טוב. דבר ראשון, זה נכון שזה התיאור של ככה נראה ארמון. השאלה, מה התורה כותב המגילה בא לרמוז. עכשיו, כותב המגילה יכל לכתוב שמרדכי יצא בלבוש מפואר. הוא יכל גם לא לכתוב את הלבוש המפואר. להרבה מאוד מהאנשים המפוארים, בתנך לא כתוב את הלבוש הזה. הוא רצה, אני חושב, שכשאנחנו נקרא את זה, מיד נעשה את הקשר בין זה לבין בגדי הכהן הגדול. זאת אומרת, אני חושב שיש לנו את הרמיזות האלה, שאומרים, בואו נעשה את הקשר. ומהו הקשר? זה בגלל זה. עכשיו, אם את שואלת בפועל, מה אני הייתי רוצה שהם יעשו? התשובה היא די פשוטה. מגיעה הצהרת קורש, הגיעה קודם הצהרת קורש. שוב, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה שנים קודם, כמו שדיברנו על ההיסטוריה הפרסית. והצהרת קורש אומרת, כל היהודים עכשיו יכולים לעלות לארץ ישראל, לבנות את ממלכת יהודה. וכמה יהודים עולים? כנראה בערך חמישית. והחמישית האלה זה דלת העם. ארבע חמישיות שהם החברה הגבוהה, איפה אתם? עכשיו, התשובה היא לאיפה אתם, זה במסיבה של החשברוש. לא היסטורית, בדיוק באותו זמן, אלא מטאפורית. אתם במסיבה של החשברוש, במקום להיות עם בוני יהודה. זה הביקורת. עכשיו, כדי להסביר את האמירה המטאפורית הזאת, זה מה שהתורה באה ואומרת. ואת, הוא אמר תעלו עם כלי הזהב, אבל אתם עכשיו יושבים ושותים בכלים מכלים שונים. זה הביקורת. עכשיו ברור שאם אתה יהודי פרסי ומקבל משרה כמו משנה המלך חשברוש, מצוין, תיקח את המשרה ותוכל לעזור לעם ישראל כמו שבאמת מרדכי עשה. אבל הקישור הזה להגיד בכלל לא היית אמור להיות שם, כל עם ישראל היה אמור להיות במקום אחר, זה הקישור שאני חושב שהמגילה רומזת לנו. עוד שאלות? יש.